אנחנו נמצאים בפרק 5ב, הכותרת נמצאת בעמוד 18, ואנחנו עוברים לעמוד 19. אנחנו כרגע מדברים על גורל היהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה, השואה. מ-1941 מתחילה גרמניה ליישם את הפתרון הסופי. פתרון סופי זה מונח, מונח שאתם צריכים להכיר. זה בעצם השם שנתנה גרמניה הנאצית להשמדת העם היהודי, אוקיי? במהלך השואה. מה קורה ב-1941? קורה איזשהו אירוע מאוד מאוד משמעותי, שמהאירוע הזה והלאה מתחילים להשמיד את היהודי באופן מרוכז, כמו שאתם מכירים, מחנות השמדה וכולי. האירוע הזה זה אירוע שכבר למדתם עליו. האירוע הזה הוא מבצע ברברוסה. מה זה מבצע ברברוסה? מזכירה לכם, גרמניה, בראשה היטלר, מפרים את הסכם ריבנטרופ מולוטוב, ופולשים לברית המועצות. אוקיי? הם בהתחלה, בתחילת המלחמה, הם סיכמו שהם לא ילחמו אחת בשנייה, והנה היטלר בא, תוקע סכין בגבו של סטלין, ופולש לברית המועצות. מבצע זה הוא היה בעצם אות הפתיחה לרציחות ההמוניות של היהודים. מה היו הסיבות לכך שהנאצים החליטו ליישם את מדיניות הפתרון הסופי לאחר הפלישה לברית המועצות? צריך לדעת טוב, שתי סיבות. סיבה ראשונה, הנאצים שהצליחו לכבוש הרבה מדינות עד כה לא נתקלו בהתנגדות קשה כל כך. הם חשו בלתי מנוצחים והרגישו שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים ביהודים. הדבר השני, ברית המועצות הייתה מדינה קומוניסטית. אתם עוד לא יודעים כל כך טוב מה זה קומוניזם, אבל אנחנו עוד נלמד על זה. בינתיים רק תזכרו, ברית המועצות הייתה קומוניסטית, קומוניזם נחשב לאידיאולוגיה יהודית, וזו הייתה סיבה מספיק טובה להרוג את היהודים. אוקיי, מה עושים הגרמנים? הם מקימים יחידות מיוחדות של אנשי אס-אס, שנקראות איינזסגרופן. מה המטרה שלהם? לחסל באופן מיידי את כל האויבים האידיאולוגיים של גרמניה בכל מחיר, כשבראשם היהודים. הם עסקו ברצח המוני מאורגן, שיטתי ומכוון. בשלב הראשון, אנחנו מדברים על 1941, הם פועלים בשיטה של רצח בבורות ירי. מרגע שהם כבשו אזור מסוים, היו האיזנסגרופן הגרמנים מפרסמים צו שהיהודים היו צריכים להתייצב במקום מסוים לשם העברה למחנה העבודה. מי שהיה מתעלם מהצו הוצא להורג. את היהודים שהתייצבו היו מובילים סמוך לעיר, כלומר באיזשהו מקום קרוב לעיר, באיזשהו יער, היו מצווים עליהם לחפור בור, ואחר כך היו יורים בהם לתוך הבור. האיזנסגרופן רצחו בדרך זו כמיליון וחצי יהודים, זה מספר עצום. בדרך כלל האוכלוסייה המקומית שיתפה פעולה עם הרצח, וכדי לעודד אותם לשתף פעולה עם הרצח, הנאצים תגמלו אותם. הם אפשרו להם לשדוד את הרכוש של השכנים היהודים שלהם שנרצחו. זאת אומרת, אם היה למשל כפר שהיו חיים שם גם יהודים וגם גויים, האיזנסגרופן היו אומרים לגויים, תביא את השכן שלך היהודי ואחרי זה ניתן לך לקחת את מה שיש אצלו בבית. מאוד מאוד פשוט. לשיטת הרצח בירי היו גם חסרונות, אוקיי? דבר ראשון, השיטה הזו לדעת הנאצים הייתה שיטה מאוד מאוד איטית. היא בזבזה תחמושת רבה, לפחות כדור אחד לכל בן אדם. הדבר השלישי, היה קשה לטשטש אותה, את היריות האלה שמעו לרחוק. והדבר הרביעי, העבודה הייתה מלוכלכת ודרשה קשר ישיר עם הרוצח לרוצח עם הקורבן. כדי להתגבר על החסרונות האלה, הנאצים שאלו את עצמם, איך אנחנו הורגים את היהודים מהר מהר מהר? בורות הירי, דיברנו על החסרונות שלהם, צריך למצוא פתרון אחר. הם ניסו לחפש כל מיני חלופות יעילות יותר לרצח היהודים, ואז הם מקימים את מחנות ההשמדה. כשאנחנו מדברים על מחנות ההשמדה, אנחנו צריכים להכיר עוד אירוע מרכזי וחשוב שנקרא ועידת ואנזה, מיד נדבר עליו, אבל קודם כל נגדיר מה זה מחנה השמדה. אנחנו נמצאים בעמוד 20 למעלה. מחנות השמדה זה השיטה היעילה יותר שהגרמנים מצאו. הם השמידו את היהודים בגז במחנות שיועדו לכך. זה בעצם היה מחנה שהוא היה מפעל גדול לרצח בני אדם. כך הרצח הפך להיות תהליך תעשייתי, מסודר ומהיר. מחנה השמדה הראשון נקרא חלמנו, הוא הוקם בסוף שנת 1941, באמצעות 3 מסעיות גז בלבד, בסדר, אנחנו עדיין בשלב של מסעיות, 3 מסעיות גז בלבד, נרצחו שם יותר מ-300,000 יהודים. אז חוזרת לוועידה שאמרתי לכם שצריכים להכיר, ועידת ונזה, ככה קוראים לה, ונזה, תכף תבינו למה. חודש וחצי לאחר שמקימים את מחנה ההשמדה חלמנו, ב-20 לראשון 1942, התכנסו נציגי ממשלה רשמיים בווילה בפרוור ונזה שבברלין, בגלל זה קוראים לה ועידת ונזה, כדי לדון על דרך היישום של הפתרון הסופי. אוקיי, מה הייתה המטרה של הוועידה הזו? לתאם את דרך הפעולה של כלל הרשויות הממשלתיות הנוגעות בדבר, כדי להגיע לביצוע יעיל ומסודר של הפתרון הסופי. ראש האס-אס, קראו לו היינריך הימלר, היה המפקד של מבצע השמדת היהודים. מה התוצאה של ועידת ונזה? לאחר הוועידה הוקמה רשת של מחנות השמדה, ביניהם בלז'ץ, סוביבור, טרבלינקה ואושוויץ בירקנאו. אל המחנות האלה נשלחו יהודים מכל רחבי אירופה, אך לא רק. אל המחנות האלה נשלחו גם צוענים. השילוחים למחנות ההשמדה, איך זה התבצע? נוסף למחנות ההשמדה, הקימו הגרמנים מנגנון לגירוש היהודים אל מחנות ההשמדה. מה היה התהליך? דבר ראשון, מאתרים את היהודים. דבר שני, מביאים אותם לנקודת איסוף. דבר שלישי, מובילים אותם ברכבת לפולין. דבר רביעי, משתלטים על רכושם שנשאר מאחור. מי שהיה ראש המנגנון הזה, הוא אדולף אייכמן, למדתם עליו בעבר, אני לא רוצה להרחיב. מה הייתה השיטה? שיטה לריכוז יהודים. דבר ראשון, היו מוציאים צווים ליהודים להתייצב לעבודה או ליישוב מחדש. כלומר, להעביר אותם לגור במקום אחר. ככה הגרמנים גרמו ליהודים להתייצב מרצון ובלי התנגדות. מי שלא הגיע בעזרת הצו הזה, אז היו נוקטים בכוח, היו מביאים אותו בכוח על ידי המשטרה המקומית. הדבר השלישי, איפה שהיהודים היו כבר מרוכזים בגטאות, היו קוראים ליהודים להתאסף, בדרך כלל בפעולה שנקראת אקציה. אקציה, פשוט היו מרכזים אותם באלימות, באופן פתאומי. אקציה פירושו בגרמנית זה מבצע, זה כינוי לריכוז ולשילוח של היהודים. בשלב הבא היו מביאים את היהודים אל מחנות ההשמדה. איך היו עושים את זה? היו לוקחים רכבות מסע, שמו שם בדרך כלל בקר, רק שעכשיו שמו שם יהודים, קרונות סגורים. יהודים ממש ככה אחד על השני, ברגע שהרכבת, עד שהיא כבר הייתה מגיעה ליעדה, כבר חלק מהם היו מתים. ברגע שהגרמנים היו מגיעים למחנה ההשמדה, השמידו אותם בתאי גזים, אוקיי? היו מחנות שמיד היו שולחים אותם מרומים אל תאי הגזים, היו אותמים את התאים, מזרימים לשם גז, תוך חצי שעה מתו כולם. את הגביעות הכניסו למשרפות. סך כל התהליך ערך בערך שעתיים, יכלו ככה לרצוח אלפי אנשים בבת אחת. מה עשו עם כל החפצים ודברי הערך? מי שהיה בפולין יודע, הגרמנים מיינו את כל החפצים בקפדנות רבה והשתמשו בהם לפיתוח כלכלי של הרייך הגרמני. בחלק ממחנות ההשמדה השאירו באופן זמני חלק מהיהודים בחיים. למשל, במחנה אושוויץ, שהיה גם מחנה עבודה, היו ממיינים את האנשים שהגיעו בסלקציה. להכיר את המונח הזה, מה זה סלקציה? היו עושים מיון, סקנים, חולים וילדים, נשלחו ישר להשמדה. כל היתר נשלחו לעבודה. מי שבחר להישאר בחיים בסלקציה, עבד בפער, מי שנבחר, סליחה, לא שהיהודים בחרו בעצמם, מי שהגרמנים בחרו בו להישאר בחיים בסלקציה, עבד בפרך כדי לסייע למכונת ההשמדה הגרמנית. מצאת החמה עד לשקיעתה. כוח העבודה שלהם נוצל עד תום, השפילו אותם, עינו אותם, הרעיבו אותם, נתנו להם מכות, עד שהביאו משלוח חדש של יהודים חזקים יותר, שהחליפו את היהודים הקודמים שנשארו בחיים, אותם היו משמידים. האסירים באושוויץ, אושוויץ היה מחנה אפילו ככה מיוחד יותר, הם נפרדו לגמרי מהזהות שלהם, לא היו להם בכלל שמות, כי הקיעו להם מספר על היד, לא הייתה כל משמעות למי שהם היו בעבר. באיזשהו שלב, הגרמנים מחליטים לחסל את הגטאות. הם מוצאים פשוט משלוחים של יהודים מהגטאות, ככה ברגע שלא נשארים יהודים בגטו, זה אומר שחיסלו את הגטו. הם היו מסמנים גטו כמיועד לחיסול, לוקחים משם את היהודים, הגטו היה מתרוקן, ובזה נגמר הסיפור. גטו לודאז' הוא היה הגטו האחרון על אדמת פולין, הוא חוסל עד סוף 1944, ותושביו נשלחו להשמדה. אוקיי? לפעמים ממש לעתים השאירו עובדים חזקים שהיו צריכים אותם, ואז הפכו את הגטו למחנה עבודה. בסוף המלחמה, בשטחים שנכבשו על ידי הגרמנים, נותרו יהודים מעטים בחיים, אך לגטאות לא נותר כל זכר. הקהילות היהודיות שסגסגו מאות שנים ברחבי אירופה נמחקו, מעטים שרדו ונשארו בחיים. באיזשהו שלב, לקראת סוף המלחמה, הגרמנים מבינים שאין להם ברירה, הם מתחילים לחסל את מחנות ההשמדה, ויוצאים לצעדות שנקראות צעדות המוות. ברגע שבעלות הברית מתקדמות בכיבושים שלהן, אני מזכירה לכם, בעלות הברית, ברית המועצות, בריטניה, ארצות הברית, חוסלו גם מחנות ההשמדה. כדי לנסות לטשטש ראיות, זה מה שהם רצו, יצא הוראה בנובמבר 1944, נובמבר זה חודש מספר 11, להפסיק את פעילות תאי הגזים. אז הם מפסיקים את פעילות הגזים, אבל הרצח לא נפסק. מה עם צעדות המוות? ברגע שצבא של בעלות הברית התקרב למחנה מסוים, לקחו את האסירים עמוק יותר לשטח הגרמני. הצעידו את האסירים במשך שבועות, אלפי קילומטרים, בתנאים לא תנאים, ללא אוכל ומים, באירופה הקפואה, טמפרטורות הרבה מתחת לאפס. רבים לא שרדו את צעדות המוות ומתו ממש רגע לפני השחרור. מה היו הגורמים לצעדות המוות? צריך להכיר לפחות שניים, שלושה גורמים. אתם תלמדו על ארבעה. גורם אחד, הגרמנים ראו בצעדות אלה הזדמנות אחרונה להשלים את תהליך השמדת היהודים. כמו שאמרתי לכם, הרבה יהודים לא שרדו את צעדות המוות. גורם מספר 2, מטרת הברחת האסירים אל שטחי גרמניה הייתה דרך להעלים ראיות. מה זה ראיות? הוכחות לזוועות שהתרחשו במחנות. גורם מספר 3, הגרמנים חשבו שיוכלו להשתמש באסירים כקלף מיקוח במסע ומתן עם בעלות הברית על תנאי הכניעה. גורם מספר 4, מפקדי המחנות חששו שאם שחרור המחנות על ידי בעלות הברית יקומו אסירים על שוביהם, כלומר שהאסירים היהודים יתנקמו בהם.